האימות הגדול
פרק 29 מקור הרוע. אנשים רבים סבורים כי מקור הרוע והסיבה לקיומו הם סוגיות קשות ומבלבלות. הם רואים את פועלו של הרוע ואת תוצאותיו המרות המתבטאות במצוקות, צער, כהב, הרס וחורבן, והם תוהים כיצד יכול כל הרוע הזה להתקיים תחת ריבונותו של האל העליון, שחוכמתו, גבורתו ואהבתו נצחיות הן. זהו רז הנבצר מבינתם. ספקנותם וחוסר ודאותם מעברים את עיניהם לאמיתות המפורשות שנגלו בכתבי הקודש, והן חיוניות לגאולה. וישנם אלה שבחקירתם את קיומו של החטא מנסים לחקור בנסתר, במה שאלוהים לא גילה מעולם. לפיכך, אין הם מוצאים פתרון לקשייהם. אנשים כאלה, שהדבר המניע אותם הוא הנטייה לפקפק ולמצוא פגמים, מנצלים את הקושי הזה כתירוץ למהיסתם בכתבי הקודש. וישנם אנשים אחרים, שהינם מוצאים פתרון מספק לסוגיה הכבירה של הרוע, וזו בשל העובדה שהמסורת והפרשנות המוטעת הפכו את תורת כתבי הקודש בנוגע לאופיו של האל, טיב מלכותו והקרונות טיפולו בחטא לסתומה. לפיכך נבצר מהם להבין את מקור החטא או למצוא את הסיבה לקיומו. ואולם, די במה שאנו יודעים ומבינים, הן על מקור החטא והן על היעלמותו הסופית, כדי להציג במלואם את הצדק והחסד של אלוהים בהתמודדותו מול הרוע. אין דבר שהובר בבהירות רבה יותר בכתבי הקודש, מאשר העובדה שאלוהים לא היה אחראי כלל וכלל לחדירתו של החטא ליקום. שלא הייתה הסתלקות שרירותית של חסדו, ולא היה ליקוי כלשהו בשלטונו האלוהי שגרמו למרד שפרץ בשמיים. החטא הוא גורם מפריע שחדר לעולם שלא ניתן להסביר את קיומו. זו יחידה שהן הדעת סובלת. לתרץ את קיומו משמע להגן עליו. אילו נמצא לו תירוץ או נמצאה הסיבה לקיומו, הוא היה חדל להיות חטא. הגדרתנו היחידה לחטא מבוססת על דבר אדוני. החטא הוא עבירה על התורה. החטא הוא פרי פועלו של כוח אפל הנלחם בתורת האהבה הנשגבה, המהווה את התשתית לשלטונו של אלוהים. בטרם חדר החטא, שררו ביקום שלווה, שלום ושמחה. הכל שרה בהרמוניה מושלמת עם רצון אדוני. האהבה לאלוהים הייתה מעל הכל. האהבה לזולת הייתה ללא משוא פנים. המשיח, דבר אדוני ובנו יחידו של האל, היה אחד עם אהב הנצחי, אחד במהותו, באופיו ובתכליתו. הישות היחידה ביקום כולו, שהובא בסוד תוכניותיו, מעשיו ומטרותיו של האל. אלוהים, אהב, חולל באמצעות המשיח את הבריאה כולה, כולל את בריאת צבא השמיים. כי בו נברא כל אשר בשמיים ואשר בארץ. גם כיסות ורשויות, וגם ממשלות ושלטונות, אל הקולוסים א.16. המשיח, השווה להב, זכה בנאמנותם של כל מלאכי השמיים. משום שתורת האהבה מהווה את התשתית לממשלת אדוני, אושרם שכל הברואים תלוי בציותם המלא לכל מצוות הצדקה הנשגבות של תורתו. אלוהים חפץ בשירות של אהבה מכל ברואיו, מחוות כבוד וסגידה הנובעת מהערכה תבונית של אופיו. הוא אינו מתענג על נהמנות מאולצת. הוא מעניק לכל את חופש הבחירה, את החירות לשרת אותו מרצון. אך אחד מברואי אדוני בחר להשחית את החירות הזו. דווקא ממנו, שאחרי המשיח זכה לכבוד הגדול ביותר מאדוני, ולעמדה הרמה ביותר בקרב מלאכי השמיים. מבחינת עוצמה ותהילה, נבע החטא. לפני שהשטן חטא, הוא היה הראשון במעלה בקרב הקרובים הסורחים, והיה טהור וקדוש. כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית, מלא חוכמה וכליל יופי. בהדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה מסוכתך. ביום מברעך קוננו. את קרוב ממשך, הסוכך. ונתתיך בהר קודש אלוהים. היית בתוך אבני הש, התהלכת. תמים אתה בדרכך מיום מבורך. עד נמצא אבלתה בך. יחזקאל כ"ח 12-15-17. השטן היה יכול להמשיך לשאת חן בעיני אדוני, להיות אהוב, נהרץ ומכובד בידי כל מלאכי השמיים, ולהשתמש במידותיו ובכוחותיו הנהלים כדי לברך את יתר ברוהי אדוני, לרומם ולהלל את בורו. ואולם הנביא אומר עליו, גבה לבך ביופייך, שיחת חוכמתך על יפתך. יהן גבה לבך ותומר, אל אני, מושב אלוהים ישבתי. השמיים ההלה, ממה לכוכבי היל, ערים כיסי, והשב בהר מועד, ההלה על במתי אב, אדמל העליון. יחזקאל, כ"ח 2, ישעיה י"ד 13-14. במקום לרומם את אלוהים, ולגרום לברואיו לשים אותו בראש מהייניהם, ולתת לו את כל הכבוד, האהבה והנאמנות שהם רוחשים כלפיו, השטן ניסה לזכות בעצמו בשירותם וסגידתם. הוא, שר המלאכים, חמד לעצמו את הכבוד שההב הנצחי הריף על בנו, ושאף להשיג את העוצמה שהיא זכות הבכורה הבלעדית של המשיח. השמיים כולם שמחים לשקף את תהילת הבורא ולדבר בשבחו. כל עוד אלוהים זכה לכבוד, הכל שרו בשלווה ובשמחה. אולם, צליל צורם פגם בהרמוניה ששרתה בשמיים. ההדרה העצמית והסגידה העצמית, המנוגדות לתכניתו של הבורא, עוררו תחושות מבשרות רע בליבם שסוגדי אדוני, שתהילתו עמדה בראש מהייניהם. מועצות השמיים הפצירו בשטן לתקן את דרכו. בין האלוהים הציג לפניו את הגדולה, החסד והצדק של הבורא, ותורתו הקדושה הנצחית. אלוהים בכבודו ובעצמו כונן את החוק והסדר ביקום. אילו השטן יפרע את החוק והסדר, הוא ימית קלון על בורו והבדון על עצמו. אך ההזרה שניתנה באהבה ובחסד אינסופיים, רק עוררה בשטן רוח מרי. השטן, שהניח לקינת המשיח, לאדוני צבאות, לנצח, נעשה נחוש יותר בהחלטתו. הגאווה על תהילתו הזינה את שוקתו לעליונות. המשרה הרמה ותוהרי הכבוד שניתנו לו, לא נחשבו בעיניו כמתת הל המחייבת הכרת תודה לבורא. השטן התעלל בזוהרו וברוממותו, ושאף להיות שווה לאלוהים. מלאכי השמיים אהבוהו והריצוהו. הם ססו לעשות את מצוותיו, שכן הוא חונן בחוכמה וזכה לכבוד ותהילה יותר מכולם. אך עם זאת, בין האלוהים היה השליט הריבון של השמיים, שהכל הכירו בריבונותו, סמכותו ועוצמתו, הזהות להלה של אלוהים אהב. המשיח השתתף בכל המועצות שקיים אלוהים, אך השטן לא הורשע להיכנס בסוד התוכניות האלוהיות. מדוע? שאל המלאך הכביר. מדוע יזכה המשיח בריבונות? מדוע זוכה הוא לכבוד רב ממני? או אז עזב השטן את מקומו ליד האלוהים, ויצא להפיץ רוח של אי שביעות רצון בקרב המלאכים. הוא פעל בחשאיות מסתורית, ולזמן מה הצליח להסתיר את תכליתו האמיתית תחת מסווה של יראת אדוני, בעודו מתאמץ להורר מורת רוח בקשר לחוקים שהמלאכים צייתו להם, כאשר רמז שהם מטילים עליהם מגבלות והיסורים מיותרים. הוא טען שהמלאכים קדושים הם מטבעם, ולפיכך עליהם לציית אך ורק לצו מצפונם ולתכתיבי רצונם. הוא ביקש לעורר את אהדתם כלפיו, כשהציג את ההבל שאלוהים עשה לו, כביכול, כאשר הריף על המשיח כבוד רב יותר. לטענתו, בשאיפתו לכוח וכבוד גדולים יותר, הוא לא ביקש להדיר את עצמו, אלא חטא להעניק חירות לכל דרי השמיים, זאת כדי שיוכלו להגיע למצב קיומי נהלה יותר. אלוהים בחסדו הרב הפגין אורך רוח כלפי השטן. השטן לא הודח מיידית ממעמדו הרם כשהחל להורר מורת רוח בשמיים. אפילו לא כשהחל להציג את טענותיו הכוזבות לפני המלאכים הנאמנים. הוא נשאר בשמיים לאורך זמן. שוב ושוב הוצא לו מחילה, בתנאי שיחזור בתשובה ויקנה לאדוני. רק חוכמה והאהבה אינסופיים יכלו להגות לעשות מאמצים כאלה כדי לשכנעו בטעותו. רוח של אי-שביעות רצון הייתה עד כה זרה בשמיים. השטן עצמו לא ראה בהתחלה לאן היא סוחפת אותו. הוא לא הבין את טבעם האמיתי של רגשותיו ההזים. ואולם, כשהתברר שלא הייתה שום סיבה למורת רוחו, הבין השטן שטעה. שחוקי אדוני היו הוגנים וצודקים, ושעליו להכיר בהם כחוקי צדק לפני השמיים כולם. אילו עשה זאת, היה מציל את עצמו ורבים מן המלאכים. בהית ההיא, הוא עדיין לא הפר לחלוטין את נאמנותו לאלוהים. הוא אמנם מודח ממשרתו ככרוב מסוקך, ואף על פי כן, אילו נהות לשוב לאלוהים, להכיר בחוכמתו של הבורא ולהסתפק במילוי הייהוד שניתן לו, בתוכניתו הכבירה של אלוהים, הוא היה מוחזר לתפקידו הקודם. אך גאוותו מנע ממנו להיכנע. הוא הגן בעיקשות על דרכו, טען שאין לו על מה להתחרט, והקדיש את כל כולו לעימות הגדול מול בורו. כל יכולותיו השכליים וגהונותו התמקדו עתה במלאכת ההונאה, וזאת כדי להשיג את אהדתם של המלאכים שסרו למשמעתו. הוא אפילו סילף את העובדה שהמשיח יזירו ויעץ לו, וזאת כדי למלא את תוכניותיו הבוגדניות. באוזני מקורביו, שאהבתם ונאמנותם היו נתונות לו, הוא טען ששפטו אותו שלא בצדק, שלא כיבדו את מעמדו ושחירותו צומצמה. תחילה הוא הציג את דברי המשיח בהור כוזב. מאוחר יותר, עבר לאמירת חצאי אמת, ואחר כך לשקרים בוטים, בודו מאשים את המשיח, בן האלוהים, בכך שתכנן להשפילו לפני מלאכי השמיים. הוא גם ניסה לבדות בהיה שקרית, שהתעוררה בינו לבין המלאכים הנאמנים. הוא האשים את כל מי שלא עלה בידו להכניע ולהעבירו לצידו, בהדישות לאינטרסים של מלאכי השמיים. הוא האשים את המלאכים שדבקו באלוהים בביצוע המלאכה שהוא עצמו עשה. כדי להוכיח את טענתו על חוסר הצדק של אלוהים כלפיו, הוא החל לסלף את דברי ומעשי הבורא. הוא נהג לבלבל את המלאכים בטיעונים מורכבים ומתוחכמים בקשב למטרותיו של אלוהים. הוא עתה כל דבר פשוט וברור במעטה סודיות ומסתוריות, ובהמצאות סילוף האמת והעמומיות, הוא הטיל ספק מדבריו המפורשים ביותר של אלוהים. מעמדו הרם וקרבתו היתרה לממשלת השמיים, העניקו יתר תוקף לטיעוניו, ומלאכים רבים הלכו שולל אחריו וחברו אליו במרד נגד שלטון אדוני בשמיים. אלוהים בחוכמתו הניח לשטן לבצע את זממו, עד שרוח חוסר הנאמנות או מורת הרוח התעצמה והתבטא בהתקוממות גלויה. היה נחוץ שתוכניותיו של השטן יתמלו במלואן, וזאת כדי שטבעם האמיתי ותכליתם האמיתית יחשפו לעיני כל. במשרתו, ככרוב ממשך הסוכך, רומם השטן עד מאוד בשמיים. הוא היה אהוב מאוד על מלאכי השמיים, והשפעתו עליהם הייתה רבה. ממשלת אדוני כללה לא רק את מלאכי השמיים, אלא גם את כל העולמות שברא אדוני. השטן סבר שהילו יצליח להסיט את מלאכי השמיים להצטרף אליו למרד, הוא יוכל לסחוף אחריו גם את העולמות האחרים. הוא הציג בעמומיות את הצד שלו בסוגיה, תוך שימוש בפלפלנות והונאה כדי להשיג את מטרותיו. כושר ההונאה שלו היה עצום, וכאשר הסתיר את כוונותיו האמיתיות בעזרת כזבים, הפיק מכך תועלת רבה. אפילו המלאכים הנאמנים לאדוני לא זיהו נכונה את אופיו, ולא הבחינו לאן מוביל פועלו. השטן זכה לכבוד כה רב, ומעשיו היו עטויים מסתורים כה רב, שהמלאכים התקשו לגלות את טיבו האמיתי של פועלו. בטרם התפתח החטא באופן מלא, הוא לא נראה כדבר רע, כפי שהיה באמת. עד כה, לא היה לו מקום ביקום של אלוהים, והמלאכים הקדושים לא ידעו דבר וחצי דבר על טיבו, חומרתו וזדוניותו. הם לא יכלו לראות את פרי הבאושים הנורא שיצמח מנטישת תורת אדוני. השטן הסתיר בתחילה את מלאכתו במסווה של נאמנות יתירה לאלוהים, אך רק למרית עין. הוא טען כי ברצונו להעצים את הכבוד שהמלאכים חולקים לאלוהים, לקדם את יציבות שלטונו של אדוני ואת רווחתם של כל דרי השמיים. בודו מחדיר אי סביהות רצון בליבם של המלאכים השרים למשמעתו, הוא הצליח בעמימיותו לגרום לכך להיראות כאילו הוא מנסה לסייע להם להיפטר ממורת רוחם. הוא טען שיש לחולל שינויים בחוק ובסדר של ממשלת האלוהים, באמתלה שהם נחוצים כדי לשמר את השלום והשלווה השוררים בשמיים. אלוהים יכול לנהוג בחטא אך ורק באמצעות הצדק והאמת, והילו לרשות השטן עומדים כלים שנבצר מאלוהים להשתמש בהם, חנופה והונאה. השטן דיבר עם המלאכים, ניסה לסלף את דבר אדוני ולהציג בהור שגוי את תוכנית ממשלת אדוני, בטענה שאלוהים אינו הוגן בכך שהוא מטיל חוקים וכללים על דרי השמיים, שבהמצאות דרישתו של אדוני לקנייה ולציות מברוהיו, הוא מבקש אך ורק להדיר את עצמו. לפיכך, יש להראות לדרי השמיים ולדרי העולמות האחרים, כי ממשלת אדוני צודקת והוגנת היא, וכי תורת אדוני כלילה תשלימותי. השטן ההמיד פנים כאילו הוא עצמו ביקש לקדם את רווחת היקום. אופיו האמיתי של פורי החוק זה, שביקש לחמוס את השלטון, בתכליתו האמיתית, חייבים להיחשף ולהיות גלוהים ומובנים לכל. רק הזמן יגלה את פרצופו האמיתי של השטן בהמצאות מעשיו הרעים. השטן תלה את האשם במחלוקת שהוררה התנהגותו בשמיים, בחוקה ובשלטון של אלוהים. הוא הכריז כי הניהול של השלטון האלוהי הוא שורש כל רע. הוא טען שמטרתו הייתה לשפר את חוקי אדוני. לפיכך היה נחוז שהוא יציג את טיבן של טענותיו ודרישותיו, ויראה את תוצאות השינויים שהציע לחולל בחוקת אדוני. פועלו שלו חייב להרשיעו. השטן טען מההתחלה שהוא לא מרד באלוהים, ולכן על היקום כולו לראות את פרצופו האמיתי של רמאי זה. גם כשהוחלט לגרש את השטן מגן ההדן, החוכמה הנצחית לא השמידה אותו, מכיוון שרק שירות של אהבה רצוי בעיני אדוני, נאמנותם של ברוהיו חייבת להסתמך על אמונה שלמה בצדקו ובחסדו. דרי השמיים והעולמות האחרים, שטרם הבינו את טיבו ותוצאותיו של החטא, טרם יכלו להבין את הצדק והחסד של אלוהים בהשמדת השטן. אילו היה מושמד מיידית, הם היו עובדים את אלוהים מתוך פחד, לא מתוך אהבה. השפעתו של המדיח לא הייתה נעלמת לחלוטין, וגם רוח המרי לא הייתה נכחלת. הרוח חייב להבשיל. לטובת היקום כולו, לדורי דורות, לנצח נצחים, חייב השטן לפתח את עקרונותיו וחוקיו, וזאת כדי שטענותיו נגד ממשלת אדוני יחשפו בהורן האמיתי לפני כל ברוהי אדוני, ואף אחד לא יפפק לעולם בצדק ובחסד של אדוני ובנצחיות תורתו. המרי של השטן נועד לשמש לקח ליקום כולו בכל הדורות הבאים. עדות נצחית לחומרתו ולתוצאותיו המרות של החטא. תוצאת שלטונו של השטן, השלכותיה הן על בני האדם והן על המלאכים, יוכיחו כי פרי הבאושים שלה נובע ממרד בסמכות האלוהית. הן יהידו על כך שקיומן של ריבונות אלוהים וחוקה אלוהית נועדו לרווחתם של כל ברוהי אדוני. תולדותיו של ניסיון המרי המר הזה ישמשו אמצעי הגנה נצחי לכל המלאכים הקדושים, כשהמנעו מהם ללכת שולל לגבי טיבו של החטא, ויצילו אותם מביצוע החטא ונסיעה בעונשו. עד סמוך לתום העימות הגדול בשמיים, חומס השלטון הכביר הזה ימשיך להצדיק את עצמו. כשהוכרז על גירושם של השטן ותומכיו ממשכנות ההושר בשמיים, מנהיג המרד הציר במצח נחושה על הבוז שהוא רוכש לתורת אדוני הבורא. הוא שב וחזר על טענתו שהמלאכים אינם זקוקים להיסורים וצווים שירסנו אותם, אלא שעליהם לציית לצו מצפונם ולעשות את רצונם שתמיד אדריך אותם בדרך הישר. הוא גינה את מצוות אדוני בטענה שהן מגבילות את חירותם, והכריז כי מטרתו הייתה להבטיח את ביטול התורה. ואז, כשהשתחררו מלאכי השמיים מן הרסן המהיק הזה, הם יוכלו להיכנס למצב קיומי נהלה יותר, מזהיר יותר. בעיצה אחת, תלו השטן ומלאכיו את כל השם במרי שלהם במשיח, והכריזו שלמלא הוכיח אותם, הם לא היו מורדים לעולם. אבי המרי ותומכיו ניסו לשווא בעיקשות, במרי ובוגדנות, להפיל את ממשלת אלוהים, ועם זאת, הם טענו, תוך ניהות שם אדוני, שהם עצמם קורבנות תמימים של רודן אכזר ששיאבד אותם, עד שהם גורשו לבסוף מגן העדן. אותה רוח שעוררה מרד בשמיים, ממשיכה לעורר מרד עלי אדמות. בהתנהלותו מול בני האדם, המשיך השטן לנקוט באותה מדיניות שבה נקט במגעיו עם המלאכים. רוחו משלטה בבני המרי. כמוהו, הם ניסו לשבור את האיסורים והחוקים של תורת אדוני, והבטיחו לבני האדם חירות בהמצאות חילול מצוותיה. תוכחה על חטא מעוררת תמיד רוח של עוינות והתנגדות. כשזרותיו ותוכחותיו של אדוני מדברות אל הלב, ומעוררות את נקיפות המצפון, השטן מסייע לבני האדם להצדיק את עצמם ולזכות בהעדת הזולת כדי להמשיך בחטאיהם. במקום לתקן את דרכם הרעה, הם כועסים על האדם שהוכיחם, כאילו הוא הגורם לבעיה. מימי הבל הצדיק ועד ימינו, זו הרוח שהופנתה כלפי אלה שהעזו לגנות את החטא. השטן נדיח את בני האדם לחטא, בהמצאות אותו תהור מסולף של אופיו של אלוהים שהוא הציג תחילה בשמיים, וגרם להם לראות בו רודן אכזר הנוהג בנתיניו ביד קשה. לאחר שהצליח לשכנעם בכך, הוא הכריז כי חוקיו ואיסוריו הלא הוגנים של אדוני גרמו לאדם לחטוא, בדיוק כשם שגרמו לו למרוד. אך האל הנצחי מהיד בכבודו ובעצמו על אופיו. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד והמת, נוצר חסד לאלפים, נושא הוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה. שמות למדלד 6-7. בגירוש השטן מגן העדן, אלוהים מפגין את הצדק האלוהי ושמר על הכבוד של כס מלכותו. אך כשאדם הראשון חטא, כאשר הלך שולל אחר שקריה של רוח כופרת זו, אלוהים יפגין את אהבתו כשמסר את בנו יחידו למוות, למען האנושות החוטאת. אלוהים הפגין את אהבתו כשמסר את בנו יחידו למות למען האנושות החוטאת. אופיו של אלוהים נחשף במעשה הכפרה. הטיעון החותך של הצלב מפגין לעיני היקום כולו שלא ניתן להאשים את שלטון אדוני בדרך הרעה והחוטאת שהשטן בחר בה. בעימות בין המשיח לשטן, בימי שירותו של המשיח עלי אדמות, נחשף אופיו של הרמאי הכביר. דבר לא יכול היה להקור ביעילות רבה יותר את השטן מליבם של מלאכי השמיים והיקום, השומרים אמונים לאדוני, מאשר מלחמתו המרה בגוהל העולם. הם צפו בו כאשר רהז ברוב חוצפתו, ומתוך חילול שם שמיים, נדרוש מהמשיח להשתחוות לו, ונשא אותו בעזות מצח וביטחון עצמי מופרז אל פסגת ההר ואל גג המקדש. הואז נחשפה כוונתו הזדונית, כשדרש מן המשיח לקפוץ מאותם גבהים מסחררים. הם צפו בו כאשר עדף ברוב רישותו אמרה אחר המושיע ממקום למקום, וכאשר עורר השראה בלבבות הכהנים וההם לימוס באהבתו, עד שלבסוף צעקו, צלבוהו, צלבוהו. כל האירועים הללו הפליאו, החרידו והוררו את זעמו של היקום. השטן היה זה שגרם לעולם לימוס במשיח. שר הרוע הפעיל את כל כוחותיו והעמימיותו כדי להשמיד את ישוע, שכן ראה כי אהבתו, חסדו, החמה וחמלתו של המושיע ייצגו את אופיו של אלוהים בעולם. השטן נלחם בכל טענה שהציג בין האלוהים, השתמש בבני אדם כסוכניו כדי למרר את חיי המושיע ולקדוש אותם בייסורים ובצער. הפלפלנות והשקרים, שבעזרתם ניסה למנוע מישוע לבצע את מלאכתו, השנאה שרחש לו, שהתבטא בשנאה שספג המשיח מבני המרי, ההאשמות האכזריות וחסרות השחר שטפל על המושיע, שכל כולו טוב וחסד מופתיים, כל אלה נבעו מתחושת נקם הזה. להבות הקינה, הזדון, השנאה והנקמה הכבושות, התלקחו ויקדו בעוז נגד בן האלוהים בצלב בגולגולתה, בזמן שהשמיים צפו במחזה הנורא בהמה חרישית. כשקורבן התמורה הנשגב אוכל להד קלות, עלה המשיח לשמיים, ומאין לקבל את סגידת המלאכים עד ששטח את בקשתו. אבי, אלה שנתתם לי, רצוני שיהיו גם הם איתי באשר אני. יוחנן י"ז 24. אוהז יצא הצו מכס המלכות של אהב, שבוטה באהבה ובגבורה שהן להביען במילים. השתחוו לו כל מלאכי אלוהים. האיגרת על העברים, א' 6. אף כתם לא דבק בישוע. הוא היה ללא רבב. השפלתו הגיע לקיצה, קורבנו הושלם. אתה ניתן לו שם שהוא נהלה על כל שם אחר. אתה נחשפה אשמת השטן במלוא הרוותה. השטן חשף את פרצופו האמיתי כשקרן ורוצח. אתה ניתן היה לראות שאותה רוח אסר על משמעתו, שבעזרתה שלט בבני האדם, הייתה מתבטאת אילו ניתן לו לשלוט בדרי השמיים. מלכתחילה, הוא טען שחילול תורת אדוני יביא חירות ורוממות, אך אתה הוכח כי תוצאות חילול התורה הן שיעבוד וקלון. ההאשמות השקריות שטפל השטן על אופיו של אלוהים ועל שלטונו, נחשפו אתה בהורן האמיתי. הוא ההשים את אלוהים בכך שחתר אך ורק להדרה עצמית, כשדרש מברואיו קנייה וציות, והכריז כי בהוד שהבורא דרש מכולם להקריב מעצמם, הוא עצמו לא הקריב דבר. אתה נחשפה העובדה שלמען גאולת האנושות החוטאת, ההלה שליט היקום את הקורבן הגדול ביותר שהאהבה יכולה להקריב, שכן, אלוהים היה במשיח, מרצה את העולם אל עצמו. קורניתים ב' ה-19. התנך שפה גם העובדה שבהוד שהשטן פתח את הדלת לחדירת החטא מתוך תשוקתו לכבוד והליונות, המשיח השפיל עצמו ונכנע עד מוות כדי להשמיד את החטא. אלוהים הביע את תיובו מיסודות המרי. השמיים כולם חזו בצדקתו שנחשפה, הן בהרשעת השטן והן בגאולת האנושות. השטן הכריז שאם תורת אדוני נצחית היא ובלתי משתנה, ולא ניתן לחפר על חילולה, הרי שהבורא להריף לעולם את חסדו עליו חוטא. הוא טען שלא ניתן להושיע את האנושות החוטאת חסרת התקנה, ולפיכך היא הטרף שהוא זכאי לטרוף. ואולם, מות המשיח היה טיעון מוצק לטובת האנושות, שלא ניתן היה להפיכו. המשיח, שהיה שווה לאלוהים, נשא בהונש על חילול התורה, והאדם היה חופשי לקבל עתה את צדקת המשיח, לחיות חיי תשובה, השפלה והנבה, ולנחול ניצחון, כפי שבן האלוהים נחל ניצחון על כוחו של השטן. וכך, אלוהים, שהוא אלוהי צדק, מצדיק את כל מי שמאמין בישוע. אך המשיח בא לעולם כדי לסבול ולמות, לא רק כדי להושיע את האדם, אלא כדי שיגדיל תורה ויאדיר. לא רק כדי שתושבי העולם הזה יתייחסו לתורת אדוני בהתאם לערכה, אלא גם כדי שכל העולמות ביקום יראו כי תורת אדוני בלתי ניתנת לשינוי. אילו ניתן היה לבטל את מצוות התורה, בין האלוהים לא היה צריך להקריב את חייו כדי לחפר על חילולה. מות המשיח מוכיח שהתורה היא נצחית והינה ניתנת לשינוי. הקורבן שהאהבה הנצחית המריצה את האב והבן להקריב, כדי שהחוטים יוכלו להיוושע, מפגין קבל עם ועולם ויקום כולו, שדבר זולת תוכנית הכפרה לא היה בו די כדי לחפר על החטא, ושהצדק והחסד הם התשתית של תורת אדוני ושלטונו. בביצוע הסופי של גזר הדין ביום אדוני התגלה כי אין שום סיבה לקיומו של החטא. כששופט כל הארץ ידרוש מן השטן להשיב על השאלה מדוע מרדת בי וגזלת ממני את נתיני מלכותי, מחולל החטא לא יוכל לתת שום תירוץ. כל פה ייסגר וכל צבאות השמיים יהיו מוכי הלם. הצלב בגולגולתא מכריז את נצחיות התורה, ובעת ובעונה אחת מודיע לעולם כי שכר החטא הוא המוות. בזעקת הגסיסה של המושיע, תם ונשלם, נשמע צלצול פעמון המוות של השטן. העימות הגדול שנמשך זמן קורב הוכרע, והרוע עוצמת. בן האלוהים קם לתחייה ויצא מן הקבר כדי שישבית על ידי מותו את זה שבידו ממשלת המוות, השטן. האיגרת לעברים, ב' 14. שוקתו של השטן להדיר את עצמו גרמה לו להכריז ממעל לכוכבי הל הרים כיסי, הדמה להליון. אך אלוהים הכריז, אתנך להיפר על הארץ, מלאות היית והנך עד עולם. ישעיה י' 13-14, יחזקאל כ"ח 18-19. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זידים וכל עושי רישה קש, וליהת אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש והנף. מלאכי ג' 19. היקום כולו יווכח בטיבו ובתוצאותיו של החטא. שמלתו הסופית של החטא, שבהתחלה הייתה הלולה להורר במלאכים פחד ולהמיד קלון על אלוהים, הוכיחה אתה את צדקתו והאהבתו ובססה את כבודו לפני היקום והמלאכים, הססים לעשות את רצונו ותורתו חקוקה הליבה. מדבר אדוני נהמר, לא תקום פעמיים צרה. נחום א' 9. תורת אדוני, שגונתה בידי השטן כעול משעבד, תזכה לכבוד כתורת חירות. הבריאה שנבחנה ועמדה במבחן, לעולם לא תיטוש את נאמנותה להל, שאופיון נחשף לפניה במלואו, כאהבה צרופה, עמוקה מני חקר, וחוכמה אינסופית ונצחית.